ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף יוד ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורים היום מתחיל משורה הראשונה בדף י"ט עמוד א', מיד אתם רואים צורת פפיון. בשיעור הקודם הזכרנו והסברנו שזה בא להבליט סדרה של מימות של רב ירמיה בן אלעזר. הנושא שמופיע אצלנו בשוליים, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. הקדוש ברוך הוא מעניש הנידון משבחו, בשר ודם מעניש הנידון מקלל. הגמרא, נשים לב שאנחנו פותחים עם נקודה ארוכה, כך מסומן אצל הגמרא עצמה, בין הגמרא והתוספות, זה תופס יותר מ-15 שורות, ובהמשך אתם תראו קושיה מסומנת, גם קושיה ארוכה, בערך 6 שורות מיד אחרי הנקודה הזאת. הגמרא, ויאמר רבי ירמיה בן אלעזר, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, מתחייב אדם הריגה למלכות, מטילין לו חכה לתוך פיו, כדי שלא יקלל את המלך. רש"י, בשורה הראשונה, חכה, עץ שפותח פיו, שלא יכול לדבר. זה ביחס למידת בשר ודם. מידת הקדוש ברוך הוא, מה קורה? אדם, ממשיך הגמרא, אדם מתחייב הריגה למקום, שותק, והנידון שותק, שנאמר, לך דומיה תהילה. לך דומיה, אומר רש"י, הכל שותקים כנגדך, כולל הנידון שהתחייב. ולא עוד, ממשיך הגמרא, אלא שמשבח אותו נידון שהתחייב הריגה למקום, הוא אפילו משבח את השם, שנאמר תהילה. ולא עוד, אלא שדומה לו כאילו מקריב קורבן, שנאמר, ולך ישולם נדר. נדר הוא עניין של קורבן. היינו, דאמר שומן לוי, מהי דכתיב עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתוהו גם ברכות יעתה מורה. והגמרא כאן תפרט כל קטע שבפסוק, עוברי, אלו בני אדם שעוברים על רצונו של הקדוש ברוך הוא. עמק שמעמיקים להם גהנום. הבכה שבוכים ומורידים דמעות כמעיין של שיטין. ככה הרבה דמעות כמעיין של שיטין. שיטין, אומר רש"י, מעיין ישיתו, כמעיין של שיטין, נקב שבבניין מזבח, שניסוך היין של ספינים יורד לתוכו כל השנה, במסכת סוכה, בלולה ורבה. ממשיך הגמרא, גם ברכות יעתה מורה, אנחנו מדברים על אותם עוברים על רצונו של השם, ומה קורה? שמצדיקים עליהם את הדין, ואומרים לפניו, ריבונו של עולם, יפה דנת, יפה זכית, יפה חייבת, יפה תיקנת גהנם לרשם גן עדן לצדיקים. עד כאן הנקודה של רבי ירמיה בן אלעזר. אז זה הגמרא מקשה. הנה, האם מה שאמרנו הוא מדויק? ואמר רבי שמעון בן לקיש. תת נושא שמופיע כעת מול הגמרא בשוליים, כך כתבנו, יישוב סתירה בניין רשעים על פתחו של גהנום. המעוין בא להבליט אמירות של רבי שמעון בן לקיש, של ריש לקיש. אז אנחנו שואלים, רבי שלקיש שואל, אני קורא עוד פעם, ואיני ואמר רבי שמעון לקיש רשעים, אפילו על פתחו של גהנם אינם חוזרים בתשובה, שנאמר ויצאו ברוב בפגרי האנשים הפושעים בי. המשך הפסוק, הוספנו בשוליים, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. ומה זה הפושעים בי? וממשיך הגמרא, שפשו לא נאמר, אלא הפושעים, לשון הווה, שפושעים והולכים לעולם, כלומר, אפילו על פתחו של גהנם אינם חוזרים בתשובה. אז איך נאמר מקודם שאותם רשעים הם מצדיקים עליהם את הדין? הגמרא עונה, לא קשה, אין כאן שום סתירה. הבפושי ישראל, זה מה שנאמר מוקדם יותר, שהם אפילו מצדיקים את הדין. הבפושי עובדי כוכבים, מה שריש לקיש ציין עכשיו, שרשעים אפילו הפתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובה, מדובר בפושי עובדי כוכבים. הכי נמי מסתברא, מה? שפושי ישראל חוזרים בתשובה. אם כן, אם לא תגיד כך, קשי הדריש לקיש, הדריש לקיש, דיום הריש לקיש, פושעי ישראל, אין הוא גהנום שולטת בהן. האש של גהנום לא שולט על, אפילו מדובר פה על פושעי ישראל. ואיך יודעים כך? קו וחומר ממזבח הזהב. מה מזבח הזהב שאינו עליו? אלא כעובי דינר, עובי דינר שיעור של מטבע, עובי מטבע, והמזבח הזהב שהיה בהיכל שעליו הקטיעו יום יום את הקטורת, הוא היה מבנה שהיה עליו ציפוי של זהב, והעובי היה אלא כעובי דינר זהב, עמד כמה שנים ולא שלטה בהור. פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון, אני מדלג שתי שורות, אתם רואים את הסוגריים, על אחת, כמה וכמה, נחזור עוד פעם, פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון, שנאמר כפלח הרימון רקתך, ויאמר רבי שמעון לקיש, אל תקרי רקתך אלא ריקתך, שאפילו ריקנים שבך, מלאים מצוות כרימון, על אחת, כמה וכמה, שמה, שאין אור של גהנום, שולטת בהן. ובכך אנחנו רואים שריש לקיש עצמו הוא מביא את הרעיון הזה, וממילא מה שנאמר מוקדם יותר שהרשעים הם מצדיקים עליהם את הדין, מדובר בפושעי ישראל. ומה שנאמר שהפושעים אפילו הפתחות של גיהנום אינם חוזרים, מדובר בפושעי עובדי כוכבים. הגמרא שואלת, אנחנו חוזרים למה שראינו למעלה, ובשורות הקצרות של הגמרא, יש לנו כוכבית מצד הגמרא, וזה מחזיר אותנו לשורות למעלה, כפי שאמרתי, בערך 12 שורות מלמעלה, שדרשנו את הפסוק עוברי בעמק הבכה, ואנחנו אמרנו שמדובר שם בפושעי ישראל שהם חוזרים בתשובה מצדיקים את הדין. אנחנו רוצים לברר באותו פסוק אלא הדכתיב עוברי בעמק הבכה, והסברנו שם שמעמיקים להם גהנום. אז איך אתה אומר שאין אור של גהנום שולטת בהן כשמדובר באותו פסוק נאמר בעמק הבכה שמעמיקים להם גהנום? הגמרא עונה, ההוא דמחייבי ההיא שעתה בגהנום. נכון, יש פושעי ישראל שהם אמורים להיענש בגהנום, ויעתי אברהם אבינו ומסיקלו מקבלו, ובא אברהם אבינו והוא מעלה אותם. הם ניצולים, כמו שנאמר לפני כמה שורות, שאין הוא של גהנום שולטת, כי אברהם אבינו בא ומעלה אותם. חוץ יש אחד שאברהם אבינו לא מעלה מישראל, שבא בת עובד כוכבים ומשכה עולתו, ולא מפשקה, ולא מפשקה, הוא לא מכיר אותו. אברהם אבינו שהיה הראשון לקיים במצוות מילה, הוא לא יכיר את אחד כזה שהוא בא על בת עובד כוכבים, על בחורה שהיא עובדת כוכבים, שזה דומה למי שמשך עולתו, וממילא אברהם אבינו לא מכיר אותו, וממילא הוא לא מציל אותו. רש"י כותב ולא מפשקר, איננו מכירו שהוא יהודי, ומשכה עולתו, ודומה לו כמי שאינו נימול. נמשיך בגמרא, מתקיף לרב כהנה. השתא דאמרי, הפושעים, המילה הזאת היא בלשון הווה, דפשי ואזלי, ומזה הוכחנו שאפילו על פתחו של גיהנום אותם פושעים אינם חוזרים בתשובה. אבל אם אתה מסתמך על ההוכחה הזאת, אלא מייתה לכתיב המוציא והמעלה, יש פסוקים שמדברים על יציאת עם ישראל ממצרים, ורשי אומר המוציא אתכם מארץ מצרים וכן המעלה אתכם מארץ מצרים. תגיד אותו דבר שזה בלשון הווה, דמסיק ודמפיק, הוא, האם זה ככה? דמסיק ומפיק זה לשון הווה, שהוא מעלה ומוציא כאילו עכשיו. זה לא יכול להיות, גם הפסוקים האלו מדברים על העבר, אלא דאסיק ואפיק. דאסיק ואפיק זה לשון עבר. החינמי גם המילה הפושים, דפשי הוא, הם פשו בחייהם. אבל אני, יש להבין מתוך זה שרב קנה דוחה את הראיה, אני לא יודע אם הוא דוחה את עצם הרעיון של אותם פושעי עובדי קורבים אינם חוזים בתשובה אפילו הפתחו של גיהנום, אבל להביא ראיה מכך שכתוב הפושעים, זה לא נראה לרב כהנה. ואמר רב יומיה בן אלעזר, שלושה פתחים יש לגיהנום. אנחנו הוספנו פה פס כפול, ובשוליים תחת הכותר מבנה כתבנו מימרות הקשורות לגיהנום וגן עדן. הנושא המיידי, כך כתבנו, שלושה פתחים לגיהנום. וממשיך הגמרא, אחד במדבר ואחד בים ואחד בירושלים. והגמרא מפרטת עם פסוקים מקורות. במדבר זה פתח אחד לגיהנום, דכתיב וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה. זה אצל בני קורח, שאולה זה הגיהנום, וזה קרה במדבר. בים דכתיב מבטן שאול שיבעתי שמעת קולי. אז מבטן שאול זה היה פסוק ביונה בזמן שהוא היה בים. בירושלים דכתיב נאום השם אשר אור לו בציון ותנו לו בירושלים, ותנה דבי רבי ישמעאל אשר אור לו בציון זו גיהנום, ותנו לו בירושלים זה פתחה של גיהנום. לשם דיוק אני רוצה רק לתקן את הקריאה של הפסוק, נאום השם אשר אור לו בציון ותנו לו בירושלים, ומכאן ההוכחה שבירושלים יש גם פתח לגיהנום. הגמרא שואלת, ותו לקה מבלו, האם אין עוד? ואמר רב מריון, אמר רבי שובן נביא, ואמרי לה תנה רבה בר מריון בדבי רבי יוחנן בן זכאי, שתי תמורות יש בגי בן הינום. וזה מקום סמוך לירושלים, ועולה השן מביניהם, וזוהי ששנינו ציני ארבע עוזר, כשרות, כלומר לולב, המדובר פה באותם שתי תמורות, וזוהי פתחה של גיהנום, כי התקבנו על זה, כי זה העיקר פה, אז רואים שיש עוד פתח לגיהנום. הגמרא מנסה לדחות, אומר, דילמה, היינו, דירושלים. אולי זה מה שנאמר מקודם, שיש פתח לגיהנום בירושלים. זה דהיינו שגי בן הינום הוא קשור לירושלים. אמר רבי ישוע בן נבי, שבעה שמות יש לגיהנום, ואלו הן. קודם הרשימה, ואחר כך הפסוקים להוכיח כל אחד מהם. ומה הם שבע שמות של גיהנום? שאול, ועבדון, ובר שחת, ובור שעון, ותית היוון, וצל מוות, וארץ התחתית. והמשולשים פה מבליטים כל אחד מהשמות האלו. באר שחת, שאול דכתיב, הראשון ברשימה, שאול דכתיב מבטן, שאול שיבתי, שמעת קולי. עבדון דכתיב, היסופר בקבר חסדך, אמונתך בעבדון, באר שחת דכתיב כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תיתן חסידך לאות שחת. ובור שעון ותית היוון דכתיב ויעלני מבור שעון מתית היוון. וצמוות דכתיב יושבי חושף וצמוות. וארץ התחתית גמרה הוא זה לא על פי פסוק אלא מסורת. שורת אומר ותו לקה והעיקה גיהנום, זה לא שם שהופיע פה ברשימה. הגמרא דוחה, זה לא שם של גיהנום, אלא זה תיאור די שעמוקה כגהנום, שהכל יורד לה על עסקי חינם. עסקי חינם, אומר רשי, עריות. שורת זומה ועיקה יש עוד? תפתה, תכתיב כי ארוך מאתמול, תפתה. הגמרא, שוב פעם, זה לא שם של גהנום, אלא זה תיאור, ההוא שהכל המתפתה ביצרו, ייפול שם. גן עדן, אמרנו שיש, אנחנו פה מתייחסים, כפי שאמרנו בהקדמה, הפס הכפול, עכשיו אנחנו פונים להתייחס לענייני גן עדן. גן עדן, אמר ריש לקיש, אם בארץ ישראל הוא, בית שאן פתחו, ואם בערביה, בית גרם פתחו, זה שם מקום, ואם בין הנאורות הוא, דומסקינין פתחו. בבבל, כשמדובר בבבל, אביי משתבח בפרי דמעבר ימינה. הפירות של אותו מקום, עבר ימינה, היו משובחים. רבה משתבח בפרי דהרפניה. וביניהם, כמלו שתי, אנחנו מצטטים מהמשנה, לגבי הפסי ביראות, הרווח שהיו בין פס לפס, אז הדעה הראשונה הייתה, הרווח הוא כמלו שתי רווקות בבקר, קשורות ולא מותרות. הגמרא מתייחסת כאן לכפילות הלשון. פשיטה, כיוון דתן עלי וקשורות הוו, מאחר שאתה אומר שהם היו קשורות, ענן ידינן, זה לא מותרות, אז למה היה צורך למשנה לפרט כך? הגמרא עונה, מהו דתם הקשורות? כאין קשורות, אבל ממש לא, כמה שמלן ולא מותרות, היינו קשורות ממש. זה מצמצם את, את השיעור, את הרווח בין הפסים. ולגבי הרווקות, כתוב במשנה, אחת נכנסת ואחת יוצאת. אנחנו מכוונים כל אחד ואחד להצטייד בספר ציורים. אנחנו המלצנו מתחילת המסכת על ספר פירוש חי, וראינו כשלמדנו את המשנה ציור מספר 3 שמתאר את הצורה הזאת, אחת נכנסת ואחת יוצאת. תנה, הברייתא אומרת רווקה נכנסת ורווקה יוצאת, דהיינו לא לטעות לפרש פרה נכנסת, פרה יוצאת, אלא הרווקה, הקבוצה של הפרות, אחד נכנסת, אחת יוצאת, כמו בציור. תנו רבנן, כמה ראשה ורובה של פרה? אנחנו מדברים על שיעור אורך הפרה. נציין שבמשנה בסוף דף י' ז' עמוד ב', המשנה דיברה על שיעור הרחקת הפסים מן הבור, שיעור מינימלי, שם כתוב במשנה מותר להקריב לבאר את הפסים, ובבד שתי פרה ראשה ורובה בפנים ושותה. על הפסקה הזאת כאן הגמרא מתייחסת בעניין כמה אורך השיעור הזה, כמה ראשה ורובה של פרה, כמו שמוזכר במשנה, והתשובה היא שתי אמות. וכמה עוביה של פרה, השיעור הזה חשוב כדי לדעת את השיעור של אותם רווקות, אותם חיבורי פרות, אז כמה עובי של פרה אחת? תשובה, אמה ושני שלישי אמה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' שהן כעשר, כלומר עשר אמות, כשאתה עושה הכפלה של אמה אחד ושני שלישיות כפול שש, אז אתה מגיע לעשר. זה שיטת רבי מאיר. רבי יהודה אומר כשלוש עשרי אמה וכארבע עשרי אמה. רבי יהודה דיבר על ארבע פרים בכל וקה, שתי וקות, שמונה, אז שמונה כפול אחד ושני שליש, זה בין 13-14 אמות. כעת הגמרא תתייחס למספרים האלו. לגבי רבי מאיר, שדיבר על סך הכל שש פרות, כל אחד אמה ושני שליש. למה כתוב פה במקור כעשר? שואלת רמה בתמיהה, כעשר? העשר הגיין זה עשר בדיוק. הגמרא עונה, משום דבאי למתנסיפה כשלוש עשרה, ששם זה היה בערך, אז תנה רשע כעשר. ולגבי המספר של רב יהודה, המספרים האלו, מה זה כשלוש עשרה? תפי הוויין, אם תעשה את החשבון, זה מדובר על שמונה פרות, כל אחד אמה ושני שליש, אתה מגיע לשלוש עשרה ושליש. אז מה זה כשלוש עשרה? זה יותר משלוש עשרה. הגמרא עונה, משום דבאי למתני כארבע עשרה. אז לכן כתוב כשלוש עשרה. אבל גם זה לא מדויק. וכ-14, הלא הוויה, זה לא מגיע ל-14, למה אתה אומר שהשיעור של השמונה פרות זה כ-14, זה לא מגיע לזה. אמר רב פאפה, יתרות ה-13, ואינן מגיעות ל-14. זה ההסבר של הביטוי כ-13, כ-14, בזמן שבאופן מדויק זה 13 ושליש. כעת אנחנו ממשיכים בגמרא עם נקודה ארוכה, אנחנו מדברים על שש שורות הבאות. אמר רב פאפה, בבור שמונה, על יין אגב בציורים בספר פירוש חי, מספר עשר. אז בבור שמונה, אם הכותר של הבור הוא שמונה אמות, יש גם ציור שאנחנו הוספנו בשוליים שמלווה את הקטע הזה, אז אתם רואים בו שהכותר שלו הוא שמונה, ואמרנו שראשו ורובו של הפרה צריך להיות בפנים, ואמרנו מדבר שתי אמות, אז יש משני צידי הבו עוד שתי אמות, זה שתיים פלוס שתיים. אז אומר רב פאפה שמדובר, אם מדובר בבור שהוא קוטר שמונה, דקולי אמה, כלומר גם רבי מאיר לא פליגי דלא בעינן פשוטין. הפתח אחרי שעושים את החשבון, הפתח הוא עשר אמות, כי הדיומדים, נזכיר לעצמנו, הדיומדים כל צד של אותו דיומד הוא אמה, ו אם השיעור שחשבנו פה 8 פלוס 2 ו-2 זה 12, אבל הדיומד תופס אמה מכאן ואמה מכאן, מה נשאר? 10 אמות. זה שיעור פתח, ולא צריך להוסיף עוד עמודים, עוד פסים. זה הכוונה, זה לא בעינן פשוטים, לא צריך תוספת פסים. בבור 12, הציור שמלווה את הקטע הזה הוא ציור מספר 11, אז בבור שהכותר שלו הוא 12, וגם כאן יש לנו ציור בשוליים, ואם הבור כותר 12, ואני צריך גם להוסיף שתי אמות מכאן ושתי אמות מכאן, מדובר פה על 14 אמות, לגבי הפסים הדיומדים, אז כל דיומד הוא תופס אחד, אז אחד פלוס אחד, אז מה נשאר לפתח? 14 אמות. 14 אמות זה שיעור יותר גדול גם שיטת רבי יהודה שאיתיר פתח 13 ושליש, 14 יותר. אז אם מדובר בבור 12, וכולי אמה, אומר הגמרא, כולל גם רבי יהודה, לא פליגי, דבעינן, פשוטים צריכים להוסיף, פשוטים כדי שלא יהיה פתח יותר מ-13 אמה או שליש. אז מתי קיים המחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה? כי פליגי משמונה עד 12. לרבי מאיר בעינן פשוטים, אם אתה עובר את הבור בכותל 8, אתם שמתם לב שהפתח הוא יהיה יותר מ-10, אז לפי רבי מאיר יהיה צורך להמעיט את הרוחב הפתח, אז צריכים פשוטים, כי רבי מאיר יתיר רק עד 10 עמוד פתח. לרבי יהודה, עד שאתה מגיע ל-12, לא בעינן פשוטים, כי לפי רבי יהודה מותר עד 13 עמות ושליש. הגמרא שואלת, ורב פאפה מהי כמשמלן תנינה? מה שרב פאפה לימד בשורות האחרונות, אנחנו יכולים להגיע למסקנות האלו לבד בלי עזרתו של רב פאפה. הגמרא עונה, רב פאפה ברייתא לא שמיע לי. הברייתא שדיבר על השיעור עובי הפרות ואורך הפרה, הוא לא שמע. משניות? כן. אבל ברייתות יש מצב שאמוראים לא הכירו את הברייתות. וכמה שמלן כברייתא. ורב פאפה אומר לנו מה שנכון, אנחנו שכן הכרנו את הברייתא יכולנו להגיע אליו. אנחנו נסתכל ברש"י, הקושיה של הגמרא הייתה מהי כמשמעלן תנינה. אומר רש"י, תנינה לדרב פאפה במדעיתין. אם אנחנו מתחילים מהמשנה שלנו בצירוף המספרים של הברייתא, היינו יכולים להגיע לבד. דקטני, המשנה מלמדת, לרבי מאיר 6 בקר ולרבי יהודה 8 בקר. זה הופיע במשנה. וממילא, אם אנחנו יודעים שלרבי מאיר 6 בקר הוא שיעור הפתח שמותר, וממילא שמינן דרבי מאיר שרי בהבדלת 10, הבדלת המרחק בין הדיומדין 10, ורבי יהודה שרי הוא מתיר בהבדלת 13 אמר שליש. כמו שאמרנו מקודם, אתה עושה הכפלה, 8 כפול 1 ושני שליש. וכי כבאי רבי מאיר פשוטים, מתי רבי מאיר הוא יחייב שתוסיף קרשים פשוטים להמעיט את הפתח? ביותר מ-10 כאמר. אז מה מחדש לנו רב פאפה? אז ממשיך רש"י, רב פאפה הך ברייתא דתנא שיעור דעובי הפרות לא שמיע לי. הברייתא שמלמדת, שלימדה על עובי הפרות, דהיינו אחד אמה אחד ושני שליש, הוא לא שמע. ובמתניתין, ומצד המשנה לא פריש לו, המשנה לא פרשה עובי, שיעור עובי הפרה, רק דיברה על, לפי רבי מאיר, 6 פרות. ויעת רב פאפה לפושי לך, מתניתין, בא רב פאפה לפרש את המשנה, דשיעורה דרבי מאיר 10 אמות, ודרבי יהודה 13 אמה או שליש, והסכים רב פאפה מדעתו, רב פאפה הגיע לבד מכוח שכלו, מדעתו, למה ששנינו בברייתא, דראשה ורובה 2 אמות, והובייה אמה ושני שלישי אמה. אנחנו חוזרים לגמרא. יש כאן סימן על המימות הבאות, אריך יותר בתל חיצת חצר שיבשה, סימן. בשוליים תחת הכותרת נושא / מבנה, אפשר לראות ציור של פפיון, וכתבנו סדרה של שאלות של הבעיה לרבה בעניין פסי בירות. אנחנו מיד נראה גם מעוין ומספור מצד הגמרא, מספר רומאי 1-2, וכתבנו שני לשונות בתשובת רבה לשאלה העריך בדיומדין. זה היה השאלה הראשונה שנופיע כאן אצל הפפיון, אז יהיו שני לשונות בתשובת רב פאפה, תשובת רבה. לפני שנתקדם לתוכן השאלה של אביי, נזכיר הלשון של המשנה בסוף דף יוד זיין עוד ב', שמה כתוב מותר להרחיק כלשהו, והמילה כלשהו שם זה כל מה שליבו חפץ, ובלבד שירבה בפסים. אנחנו שואפים למנוע פתח יותר לפי רבי מאיר 10 אמות. שואל אביי, ביי מיני אביי מרבה, וגם יש להסתכל בפירוש חי ציור מספר 12. במקום להוסיף פשוטין, העריך בדיומדין כשיעור פשוטין לרבי מאיר מהו. הדיומדין בדרך כלל הם אמה לכל צד, אז זה זווית 90 מעלות, אמה מכאן ואמה מכאן, והוא העריך את הדיומדין כשיעור שהיה אם היה שם במקום זה פשוטים. אנחנו מסתכל ברשי, העריך בדיומדין יותר מאמה לכל צד, עד שהעמיד רווח שבינתיים על 10 אמות. מהו, ממשיך רשי, דווקא פשוטים כמר, דכיוון דהיוחיקן יותר משיעור חכמים, בעינן הקר ביני וביני, ולא סגי בערכת דומדם, אלא מרחיק פורטה מן הפס, ונותן שם פשוט, וכן לידך גיסה, משום דלהבי הקר. זה צל אחד שאומר, כמו שרשי בתחילת הדיבור אומר, דווקא פשוטים כמה, כי רק בזה אני אשיג את ההקר הנדרש, או דלמה ממשיכה, שכיוון זה סוף סוף 10 רווח הוא דעיקה, לא מצער. זה בסדר אם הערכת את הדיומדים, כי לפי הגישה הזאת העיקר למנוע פתח יותר מ-10. אנחנו חוזרים לגמרא, המלא, שמתם, אנחנו הזכרנו מקודם שכאן זה לשנה ראשונה, יש כאן עוד לשנה בעוד שתי שורות, הם רואים בגמרא א' ד', איקא דאמרי, המלא זה לשנה שנייה. אומר רבא, המלא, תניתוע, התשובה שלך הוא במשנה, ובלבד שירבה בפסים. מי לב דמעריך בדיומדים, דיינו בשלב הזה הבנת המשנה, ובלבד שירבה בפסים, זה להעריך את הדיומדים, שזה לגיטימי. הגמרא דוחה, לא, דמפיש ועביד פשוטין, אתה מוסיף פשוטים, לא אין הכוונה להערכת הדיומדין. הגמרא שואלת, אי הכי, היי ובלבד שירבה בפסין, עד שירבה פסין מבי עלי. אם כמו שאתה דוחה ואומר שזה דווקא תוספת פשוטים, הלשון היה צריך לשקף את זה, דהיינו עד שירבה פסין, זה מה שהיה צריך. אז הוא עונה, באמת, תני עד שירבה פסין. איקא דאמרי, אמלי תניתוע, רבה עונה, ובלבד שירבה בפסין, מי לאו דמפיש ועביד פשוטין, ולא הערכת דיומדין, אלא תוספת פסין פשוטין. הגמרא דוחה, לא, הכוונה הוא דמעריך בדיומדין. אחי נמי מסתברה, גם זה מסתבר, מדקתן לעובד שירבה בפסין, שמע מינה, שהכוונה הוא להעריך את הדיומדין. במשנה ראינו הרעיון של תוספת פשוטים בשיטת רבי מאיר. שואל כאן אביי, מה לגבי שיטת רבי יהודה? בא מיני אביי מרבה, יותר מ-13 אמה ושליש לרבי יהודה, דיינו השיעור של הפתח היה אצל רבי יהודה 13 ושליש אמות. מה לגבי מקרה שה מרווח הפתח הוא יותר. מהו? פשוטין עביד או בדיומדין מעריך? כאילו כהמשך לדיון הקודם, האם לפי רבי יהודה מוסיפים פשוטים או ניתן להעריך את הדיומדין? אמר לי רבה עונה תניתוע, יש לספק תשובה מהמקור הבא: כמה הן מקורבים כדי ראשה ורובה של פרה? כמה ניתן לקרב את הדיומדין לבור כדי שישאר מספיק מקום לראשה ורובה של הפרה, וכמה מרוחקים, אפילו קור ואפילו קוריים? אזור הרבה יותר גדול. קור זה אזור של 30 שעה. רבי יהודה אומר בית שתיים מותר, יותר בבית שתיים אסור. אין להקיף דרך פסי ביראות אזור יותר מבית שתיים. אמרו לו לרבי יהודה, יתה מודה בדיר ושר ומוקצה וחצר, אפילו בת חמשת קורים, אפילו בת עשרה קורים שמותר, אתה לא מסכים שמקומות כאלו ניתן להקיף אותם אפילו אם ההיקף יהיה שטח של הרבה קורים? אמר להם, אז רבי יהודה אומר, זו מחיצה, מה שהצעת כקושה עליי, אדיר וצר ומוקצה ורצר, הם מוקפים על ידי מחיצה, מחיצה שלמה. ואלו, אנחנו כאן מדברים על פסים, פסי בירות, שזה קלוש, הרי רוב הוא פרוץ, רק מעט הוא מוקף. מבחינת ההסבר למקומות האלו, דיר, אומר רשי, מוקף לדירה, שהרואה דר שם בלילה. ושאר המקומות כל אחד בפני עצמו. מה שכן, אלו מוקפים על ידי מחיצה, כמו שרש אומר, שלמה היא. ומה שאין כן, הדיון שלנו הוא בעניין פסי ביראות, וכפי שאמרנו, העומד הוא פחות מהפרוץ. והגמר אומרת, היא מוכיחה כעת את התשובה, ואם איתה, אם כמו ההצעה למעלה שאתה מעריך את הדיומדין, אם זה היה הפתרון, אז היה יותר מדויק לכתוב פה זו מחיצה וזו מחיצה מבעי עלי, שניהם מחיצות. אז מכאן רואים שלפי רבי יהודה הטיפול בפתח שהוא יותר מ-13 אמה או שליש הוא לא על ידי הערכת הדיומדין, אלא על ידי תוספת פסים, תוספת פשוטים. רשי, לקראת סוף השורות הקצרות ברשי, אמר לרבי יהודה פשוטין אביד, דהי בדיומדין מעריך, המחיצה היא, אז אתה יוצר מחיצה. אנחנו חוזרים לגמרא. הגמרא דוחה את התשובה של רבא. הכי כמר, זו תורת מחיצה עליה ופרצותיה בעשר. זה לגבי שאר המקומות שניתן להקיף אותם עד כמה וכמה קורים. ואלו מה שאנחנו דנים בו, הפסי ביראות, גם אם תגיד שניתן להעריך את הדיומדין, תורת פסין עליהן ופרצותיהן ב-13 אמה ושליש. נעבור לרשי. ואלו תורת פסין עליהן השורה ראשונה מתחת לגמרא, ויש 13 אמה בין ערכה לערכה. הלכך ביותר מבית שתיים לא מתקשר. כעת מומלץ להסתכל בציור מספר 13 בפירוש חי, בא מיני אביי מי רבא.
תל המתלקט עשרה מתוך ארבעה. נידון משום דיומד או אינו נידון משום דיומד. כפי שאתם יכולים לראות בציור, מדובר בה בתל, דהיינו מדרון שעונים בו, מגיעים לעשרה טווחים גובה מתוך עלייה של ארבע אמות. האם דבר כזה יכול לשמש כדיומד אם הוא ממוקם אצל בור, או לא יכול לשמש כדיומד? אמר לי תניתו. אז רבא עונה, רבא שמעון בן אלעזר אומר, הייתה שם אבן מרובעת, אם אצל הבור היה אבן מרובעת, ויש להסתכל בציור מספר 14, רואים, צריכים לדון את האבן הזה, כל שאילו תחלק, ויש בה אמה לכאן ואמה לכאן, נידון משום דיומד. אם יש אפשרות, היינו בפוטנציאל, לחלק אותו וישאר זווית עם המידות האלו, אמה על אמה, אז הוא נידון גם כעת שהוא אבן מרובעת. גם כעת הוא נידון משום דיומד. ואם לאו, אינו נידון משום דיומד. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אם הייתה שם אבן עגולה, זה נמצא בפירוש חי, ציור מספר 15. איך נתייחס לאבן עגולה? רואים כל שאילו תחקק ותחלק. יש כאן שתי פעולות. קודם אתה חוקק, ואחר כך אתה מחלק, ויש בה אמה לכאן ואמה לכאן, נידון משום דיומד. ואם לאו, אינו משום דיומד. במאי כמפלגי, מה שורש המחלוקת בין הדעה הראשונה שמעון אלעזר והדעה השנייה של רבי יוחנן בן ברוקה? מור סבר, רבי שמעון אלעזר סובר, חד רואין אמרינן, תרי רואין לא אמרינן. המילה רואין הוא מה שאמרנו מקודם, זה העניין לראות, להסתכל על הפוטנציאל. אז כמה פעולות פוטנציאליות אנחנו מוכנים מוכנים להם כדי להכשיר את הדבר כדיומד? אז לפי הדעה הראשונה רק פעולה אחת, מה שראינו, כל שאילו תחלק. אז יש לך משהו כבר מרובע, כבר עם זוויות, רק עניין הוא לחלק, כמו תנו, להוציא את הפנים, כמו שאפשר לדמיין. ומור סבר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, בשם רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, הוא סובר אפילו תרי רואין נמי אמרינן. ולהוסיף את העיקר כעת, והתל שדיברנו למעלה בשאלה, התל המתלקט, נמי הוא כאבן עגולה, אז הוא יהיה שנוי במחלוקת תנאים. בא מיני אביי מרבא, חיצת הקנים, קנה קנה פחות משלושה, נידון משום דיומד או לאו. נשים לב שבשאלה הזאת יש שני לשנות, ולכן מספר רומאי אחד נמצא בצל הגמרא, ובעוד ארבע חמש שורות, רואים באמצע השורה כתוב איקד ימים, פס מפותל, ארבע שורות מסוף העמוד, לשנה שנייה. לפי לשנה הראשונה, השאלה היא מכוונת לציור מספר 16 בפירוש חי, זה חיצת הקנים. אומר רשי, ארבע שעות מסוף ועמוד, חיצת קנים, שעשה לכאן ולכאן, כעין דיומן. אז יש קנים, קנה ועוד קנה וקנה, בצורת זווית. האם זה יכול לשמש כדיומן? יש להוסיף כביאור לשאלה הזאת של החיצת הקנים. למרות שמדובר בקנה קנה פחות משלושה, דאם זה היה מחיצה רגילה ולא פסי ביראות, פשוט שזה מחיצה, שזה נקרא היקף, כמו שראינו מקודם במשנה של השיירה שחנתה. אבל מאחר, וככה ריטב"א מסביר, מאחר שמדובר בפסי בירות ולא מחיצה שלמה, אלא מצב של שהפרוץ הוא מרובע מעל העומד, יכול להיות, וזה הספק, שאולי לא מספיק שיהיה קנה פחות משלושה, אלא משהו יותר סולידי. בל נשכח שנכון, זה נחשב מחובר על ידי לבוד, אבל במציאות, בפועל, האוויר הוא יותר מהעומד. השאלה נשאלה, אמר לי, ממשיך הגמרא, רבא עונה, כניתוע, אז יש להסתכל בציור מספר 17. היה שם, סביב הבור, אילן או גדר או חיצת הקנים, נידון משום דיומד. קבקבנו חיצת הקנים. מה אליו? איך יש להבין את הדוגמה הזאת? קנה פחות משלושה, אז יהיה מכאן מענה. הגמרא דוחה, מה שכתוב פה חיצת הקנים, לא, הוא גודריתא דקני. רש"י כותב על גודריתא דקני, שלוש שורות מסוף העמוד, קנים מחוברים הרבה בעץ אחד סמוך לארץ, ומלמעלה אין מתפרשים. הריטב"א אומר שלמעלה הם מתפרשים למרחק יותר שלושה טפחים ויותר, תהיינו שיעור שהוא אינו לבוד. נכון, מלמטה הם מחוברים, אבל למעלה לא. אז אין כאן היתר לחיצת קנים קנה פחות משלושה. לפי הלשנה הזאת, הגודרית הדקני הוא יותר חזק, יותר משמעותי, יותר מועיל. הגמרא שואלת, אי הכי היינו אילן? באותו מקור מובא הדוגמה של אילן, ומה שאתה מתאר גודרית הדקני, מה זה לא אילן? ואלא מאי, אז מה אתה כן רוצה לומר? קנה פחות משלושה, היינו גדר. אז קנה פחות משלושה זה כמו גדר, אז גם זה שנוי פה. אלא מה יית לך למימר? אם אתה רוצה לעמוד על התשובה שלך שלהכשיר קנה בכל זאת פחות משלושה, אז תתראי גבני גדר. אז צריכים להגיד שיש שני סוגים של גדר. החנמי, גם לפי מה שאני אמרתי ודחיתי את ההוכחה שלך, התשובה שלי גם כן איתנה. תראי גבני אילן, איקה דיאמרי, משנה שנייה בשאלת אביי לרבא, התוכן של השורות הבאות הם כמעט זהות למה שהיה במשנה ראשונה, אלא כאן השואל יותר מסופק לגבי גודית הדקני מהמקרה של קנה פחות משלושה. וכאן פה הריטב"א מסביר שמאחר שלמעלה, נכון, מלמטה הם מחוברים כמו שראינו בציור, אבל למעלה הם מפורדים יותר משלושה טפחים זה מזה, ולפי הנשנה הזאת זה גורם לכך שהמקרה של גודית הקני הוא פחות פשוט, ולכן הוא שואל. אז אומר הגמרא, גודית הדקני קם מבעיה לי, גודית הדקני מהי? זה שאלת הבעיה. אמר לי, אז רבא עונה, תניתוע, אפשר להגיע לתשובה לשאלה מאותו מקום. היה שם גדר או אילן או חיצת הקנים, נידון משום דיומד. מה אליו? גודריתא דקני. אז אם אנחנו מסבירים חיצת הקנים כגודריתא דקני, אז הנה הוא קשר לדיומד. לא, קנה פחות משלושה, אי הכי היינו גדר, וזה כבר שנוי במקור, אז אין צורך להכפיל. ואלא מאי, אז אתה רוצה להגיד שכן מדובר בגודריתא דקני? גודריתא דקני היינו אילן. אלא מאי אית לך למימר? אנחנו ממשיכים לדף כ'. תרי גבני אילן. התנא לא מכפיל, אלא הוא מתאר שני סוגים שונים של אילן. החנמי תרי גבני גדר. אז לפי זה, חיצת הקנים יכול להיות קנה קנה פחות משלושה, ובכל זאת אין הכפלה. יש סוג גדר כזה, ויש סוג אחר של גדר, נקרא לזה גדר רגיל. עד כאן שיעורנו להיום.